Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
דור הפרוזק, גרסת רקסי. מאת ארי ליבסקר, מתוך מוסף כלכליסט, ספטמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר. לפני כשלוש שנים, גיא בידרמן, בת 27, סטודנטית מתל אביב, אימצה את לוצ'י, רואה אוסטרלי בגודל בינוני. התאהבתי בו כי הוא היה יפה, היא מספרת, ומיד הוא נהפך להיות הילד שלי. היה בינינו חיבור עמוק. אבל מההתחלה היא הבינה שקל זה לא יהיה. בפעם הראשונה שיצאתי איתו לסיבוב, הבנתי שיש לו שנאה עזה לרוכבי אופניים וגברים. הוא ניסה לתקוף כמעט את כל מי שעבר לידינו. מיד שמתי אותו בבית וירדתי לקנות מחסום. המחסום הועיל קצת בחוץ, אבל הבעיה הגיעה הביתה כשלוצ'י תקף אנשים גם שם. הוא נשך את החבר הכי טוב שלי. זה הגיע למצב שהוא איים על כל מי שנכנס הביתה. פניתי לעמותה שממנה אימצתי אותו, הם שלחו מאלף, אבל המצב רק החמיר. כבר לא יכולתי להכניס אנשים הביתה, וגם לא יכולתי לצאת ולהשאיר אותו לבד, זה שיגע אותו. הוא בודד אותי מהעולם. באותה תקופה גם לא עבדתי, אז כל הזמן הייתי רק בבית איתו. אותך הוא לא תקף? לא, אליי הוא היה ממש קשור מההתחלה, הוא הבין שאני הבעלים שלו. תמיד התקרב וליקק אותי. הוא עשה לי טוב לנפש. זאת הייתה הפעם הראשונה שלא הייתי מרוכזת בעצמי, אלא במישהו אחר. הבעיות שלי כבר לא היו חשובות. הגעתי אליו בתקופה לא טובה בחיים, והוא הוציא אותי ממנה. הוא גרם לי להבין בסופו של דבר שאני רוצה להיות וטרינרית התנהגותית. הוא הכיר לי עולם שלם של התנהגויות של כלבים. בעבר, כלבים כמו לוצ'י היו בדרך כלל מסולקים מבית הבעלים ומסיימים את חייהם בהמתה. גם לוצ'י היה בדרך לשם, אחרי שהגיע לעמותה בגלל נשיכות קודמות. אבל בידרמן כאמור גילתה את עולם הווטרינריה ההתנהגותית והגיע לדוקטור תמר עמית, מטפלת בתחום. אני נקשרתי לכלב בכל נימי נפשי. ואם לא הייתי פוגשת את תמר, אין לי ספק שהיו ממיתים אותו. היא הצילה אותו והצילה אותי. לוצ'י מת מאז, ממחלה, אבל בשנותיו עם בידרמן הוא זכה לטיפול משולב של דוקטור עמית ושל המאלף עידן כהן. קודם כל, לימדנו אותו לתקשר איתי. איך גם כשהוא נכנס ללחץ לבחור בהתנהגות חלופית, כשהוא רואה טריגר, הוא ניגש אליי ולא תוקף את מה שגורם לו לגירוי. ואז הוא מקבל ממני חיזוק חיובי כמו ממתק. כך עשינו עם רוכבי אופניים וגברים בחוץ, וגם עם כניסה של חברים הביתה. כשחברה הייתה מגיעה אליי, הייתי נפגשת איתה בחוץ. הוא היה מכיר אותה, ורק אחר כך היינו נכנסים הביתה. ואז היה אסור לחברה לזוז עד הרגע שהוא התרגל אליה. כל זה בזמן שאני נותנת לו ממתקים. עם גברים זה היה יותר מורכב. כשרציתי להכניס אותם הביתה, הם היו צריכים לפגוש אותי כמה פעמים מחוץ לבית ולהכיר אותו. רק אחרי 3-4 פעמים, הכניסה שלהם התאפשרה. הסיפור של לוצ'י לא שגרתי, אבל גם לא נדיר או קיצוני. ישנם אלפי כלבים שמשבשים את חייהם של הבעלים, והתופעה הצמיחה את תחום הטיפול בהם. והטיפול הזה חושף את עומק הקשר המורכב שלנו עם חיות המחמד, את המחויבות והנכונות שלנו לסבול גם רגעים קשים איתם, את הרצון האמיתי לעזור להם כשהם במצוקה, אבל גם את הצורך המובן להתאים אותם לחיינו ולצרכים שלנו. יש כאן עניינים אתיים מגוונים הנוגעים לאופן הטיפול, למתן תרופות, אבל בסופו של דבר זה גם סיפור על אהבה, על מה שאנחנו מוכנים לעשות בשבילה, ועל הגוונים השונים של שאלת הבעלות על יצורים חיים אחרים. הבעיות, תלות קורונה או חרדות, הפתרונות, חפץ מעבר או תרופות. טיפול תרופתי לסיוע בבעיות התנהגות ניתן לחיות מחמד כבר כ-60 שנה. ולפני כ-25 שנה בארצות הברית החל גם להתבסס הטיפול ההתנהגותי. חלוצות הנושא בארץ הן הווטרינריות דוקטור נועה הראל ודוקטור אופרה גלילי, שב-1996 גם החלו להעביר קורס בנושא בבית הספר לווטרינריה באוניברסיטה העברית. אבל רק לפני 3 שנים משרד החקלאות הכיר בתחום כהתמחות רשמית לווטרינרים. באותה התקופה דוקטור הראל הקימה עם דוקטור עמית את המרכז הווטרינרי לרפואה התנהגותית ברמת השרון, שאליו מגיעים בעלי חיים עם בעיות התנהגות חמורות בהפניית וטרינרים שמטפלים בהם. רפואה התנהגותית אצל כלבים יוצאת קודם כל מההבחנה של מהו נורמלי, כלומר, איך חיה צריכה להתנהג באופן נורמלי, מסבירה הראל, ואז תצפיות מאפשרות לדעת מהי התנהגות לא נורמלית. על פי זה אנחנו נותנים הבחנות וטיפולים. מהם המקרים הכי שכיחים? לפני הקורונה אלה היו תוקפנות ובעיקר פחדים. מאז תחילת המגפה התרבו גם הכלבים שלא מסוגלים להישאר לבד בבית אחרי שנה וחצי צמוד עם הבעלים. קשה להם מאוד להסתגל שוב להישאר לבד בבית, וזה מתבטא בהרס חפצים, עשיית צרכים, ויש גם הרבה מקרים שהם לא משאירים סימנים ברורים כאלה, וקשה לדעת שהם באמת במצוקה. הם לא מצליחים להירגע, הם פוסעים הלוך ושוב, מתנשפים בכבדות, כל זה בגלל פחד לא מוסבר שקיים אצלם. כשאתה מבחין למשל שהכלב שלך הולך אחריך בבית לכל מקום, אתה צריך להבין שזאת בעיה, זה לא צריך להחמיא לך. זה אומר שהוא פיתח בך תלות שהיא לא בריאה. עמית אומרת, ישנם גם כלבים שעושים את ההפך. נשכבים בפינה, לא אוכלים ולא שותים. וכשזה כך, ואין סימנים לבעלים, קשה לזהות את המצוקה. לכן צריך לשים לב למשל אם הכלב לא מוכן לאכול. כדי לבדוק את זה, צריך להשאיר לו כמה הפתעות טעימות ולראות אם הוא אוכל אותן. יש אנשים ששמים מצלמות כדי לראות מה הכלב עושה במשך היום. איך אפשר לטפל בכלבים האלה? הראל אומרת, קודם כל צריך להבחן ולנסות לזהות מה הסיבה. יכול להיות שהם פיתחו תלות כשהבעלים שלהם היו איתם כל הזמן. יכול להיות שקרה משהו שהפחיד אותם כשהיו בבית. אחרי שאתה מנסה לקטלג את הסיבות, אתה צריך לחשוב איך לפתח אצלם התניות של עצמאות. איך להפיג את החשש ממה שהפחיד אותם. למשל, רע של דלת או רע של פח שמישהו מזיז ברחוב. אפשר לתת להם חפץ מעבר. ממש כמו שנותנים לילד שהולך לגן בפעם הראשונה. כזה דובי או סמיכי. ובמקרים שבהם רמות החרדה עוברות את גבול הנורמלי, אנחנו ממליצים על טיפול תרופתי. בתרופות נוגדות דיכאון וחרדה, אותן אלה שמשמשות בני אדם. זה בעצם טיפול תרופתי פסיכיאטרי בכלבים שלא יכולים לקבל החלטה בנושא. זה לא בעייתי. ישנם אנשים שטוענים שאני מסמם את כלבים. אבל המקרים שמגיעים אלינו הם מקרי קיצון לא פשוטים, והבחירה היא בדרך כלל בין לנטוש או להמית את החיה לבין לתת לה תרופה. אני חושבת שהחיים של החיה חשובים יותר. ואחרי שהשגנו תוצאות, אנחנו מנסות גם להוריד את השימוש בתרופות. הבעיה? נביחות בלתי פוסקות בכל רגע לבד. הפתרון? לתרגל פרידה, שלב אחרי שלב. דניאל פיינמן, 28, מתל אביב, מנהלת מוצר במייקרוסופט, מגדלת עם בן זוגה את דייזי. שנאוצרית בינונית שפיתחה תלות קורונה קלאסית, משום שכשהומצא, בני הזוג עבדו מהבית. היא לא ידעה מה זה להיות לבד, אומרת פיינמן. זיהינו סימנים של חרדה ותלות כבר בהתחלה. היא הלכה אחריי לכל מקום. כשהלכתי לשירותים וסגרתי את הדלת, היא התחילה לנבוח ולהשתולל. לא יכולנו להוריד את הזבל בלי שהיא תיכנס להיסטריה. תנבח בקריאות קורעות לב. כבר לא היה לנו נעים מהשכנים, ולא יכולנו לצאת מהבית, סתם למסעדה או סרט. בהתחלה נעזרנו במאלף, אבל הוא לא מאוד עזר, והמצב רק הלך והחמיר. הווטרינר שלנו הפנה אותנו לדוקטור הראל. במשך שעה וחצי גוללנו בפניה את כל קורות חייה של הכלבה. היא שלחה אותנו גם לבדיקות דם והמליצה על תרופה, פריזמה, נוגדת דיכאון. במקביל, 3-4 פעמים בשבוע היינו אצלה לתרגול התנהגותי, וזה עבד פלאים. היום אין לה שום בעיה להיות לבד. איך נראה התרגול? ממש תרגלנו יציאה מהבית בשלבים קטנים. בהתחלה מרימים את המפתחות. מחזירים למקום וממשיכים לשבת. אחר כך ניגשים לדלת, פותחים אותה, אבל נשארים בבית. אחר כך יוצאים מהבית וחוזרים כעבור כמה דקות. כל פעם הגדלנו את הטווח. הגענו לחצי שעה, הגענו לשעתיים והיא הסתגלה. שמנו מצלמה וראינו שכשהיא לבד בבית היא ישנה ומשחקת. החרדות של הכלבים לא רק מכבידות על חיי הבעלים ומטרידות את השכנים, לפעמים הן ממש מסכנות את הכלבים עצמם, כמו במקרה של לולה, בורדר קולי שגדלה בתל אביב אצל רן רובינשטיין, בן 38, פרמדיק, ובת זוגו. ההתנהגות של לולה הייתה קשה במשך שנים, אבל לטיפול המקיף הגיעו בני הזוג רק אחרי שהכלבה שלהם קפצה מהקומה השנייה. היא הייתה כלבה חרדתית מההתחלה, מספר רובינשטיין. היא הייתה צורחת כשהשארנו אותה מחוץ לסופר. אשתי הייתה בעבר דיילת, ואני גם עובד הרבה שעות מחוץ לבית, והשכנים העירו לנו על נביחות לא פרופורציונליות של לולה. ואז יום אחד היינו בים, וקיבלנו טלפון מווטרינרית שאנחנו לא מכירים, שסיפרה שהכלבה נמצאת אצלה בקליניקה אחרי שקפצה מהחלון. היינו אז כבר עם מאלף כלבים שעזר בהתנהגויות מסוימות שלה, אבל אחרי המקרה הזה הבנו שצריך טיפול תרופתי. איך הייתם כל השנים עד הטיפול הזה? לפני שהיינו צריכים לצאת מהבית, הייתי מוציא אותה לטיול של שעה ומתיש אותה. אבל גם זה לא עזר. כשלא היינו בבית, היא לא אכלה ולא שוטטה ובכתה כל הזמן. השכנים העידו על כך. היינו סוגרים אותה במקלחת כשלא היינו בבית, כי זה רחוק מהשכנים. ואתה מתחיל לשאול את עצמך, אם אני יכול ללכת לעבודה, אם אני יכול לצאת החוצה. אנחנו רוצים לחיות. וגם לא לעצמה, פשוט סבלה. רובינשטיין אומר שלא ידוע להם על טראומה ספציפית שגרמה לחרדות אצל לולה. היא אצלנו מגיל קטן מאוד. הוא מודה שגם אחרי טיפול מקיף היא עדיין לא אוכלת ושותה כשהיא לבד בבית. עדיין מפחדת למשל ממחסומי חנייה שעולים או יורדים, ממכוניות גדולות. ובכל זאת, הטיפול שיפר את מצב העניינים. וגם עם מרחק הזמן, רובינשטיין מודה שההחלטה על מתן תרופות לא הייתה קלה. זה באמת היה המוצא האחרון, אחרי שניסינו הכל, ועד היום אני שואל את עצמי אם הדבר הזה לגיטימי. גם כשאתה מרדים כלב חולה, אתה שואל אם מותר לך לעשות את זה. זה קרה לי בעבר. אבל אני פרמדיק. אני מסתכל על מבחן התוצאה, וכרגע אני לא רואה השפעות שליליות. גם לא בבדיקות דם. הייתי שמח אם היה אפשר לפתור את זה בטיפול התנהגותי, אבל לא הצלחנו. ואני בסוף מסתכל רק עליה, על מה שאני מבין כאושר שלה. היא חיה טוב יותר. היא לא רואה שדים ורוחות, והתפקיד שלי כבעלים הוא לדאוג שתחיה בצורה הטובה ביותר. את הטיפול הוא מסכם בעוד עניין שיקדיש לו לא מעט מחשבה. אני מעריץ וטרינרים. כפרמדיק, הייתי רוצה שרופאים יתייחסו לאנשים כמו שווטרינרים מתייחסים לכלבים. מי שמלווה את לולה היא דוקטור הראל, עם טיפול תרופתי וטיפול התנהגותי דומים לאלה שקיבלה דייזי של פיינמן. המצב היום הרבה יותר רגוע, והיא נמצאת לבד בבית במשך שעות, בלי לילל ולנבוח, והפחד לפני יציאה שלנו מהבית פחת משמעותית. כשאנחנו חוזרים הביתה, אנחנו מוצאים אותה רגועה. כנראה שאנחנו כבר יכולים להפסיק את הטיפול התרופתי, שכבר עתה הוא מינימלי מאוד, אבל אנחנו חוששים שהמצב יחזור לקדמותו, אומר רובינשטיין. התרופות לא פגעו בה. יש אנשים שחוששים למשל שהן יהפכו את הכלבים שלהם לאפתיים, יורידו את רמת החיות שלהם. ממש לא. היא עדיין משחקת המון, ואם היה אפשר, היא הייתה עושה את זה כל היום. אני חושב שהתרופות איזנו אותה. הבעיה? כלב חסר מנוחה, נושך, בהסגר. הפתרון? להפסיק עם הדעות הקדומות. ואכן, לא מעט בעלי כלבים נשבעים בתרופות ובהקלה שהעניקו לכל הצדדים. אם הכלב שלי לא היה עובר טיפול תרופתי, הוא לא היה בן החיים, אומר שחר מגרילית, בן 42, מרמלה, מומחה לשיווק דיגיטלי והבעלים של מאלר. רואה בלגי מעורב עם דוברמן, וסטף בעל שלוש רגליים. יש אנשים שלא מודעים לכך שיש פתרון כזה. והיו כאלה שאמרו לי, מה אתה נותן לכלב תרופות, אתה מסמם אותו. היה גם מאלף שאמר לי, אני לא מוכן לעבוד עם כלבים מסוממים. כלומר, גם אצל אנשי מקצוע יש עדיין דעות קדומות. גם אני נרתעתי בהתחלה. אבל היום אני יודע שזה נבע מבורות. לפני התרופות הכלב סבל, והתרופות עוזרות לו להגיע למצב של איזון. כך שחשבתי על זה, ובסופו של דבר ראיתי לנגד עיניי את טובת הכלב. היום גם לילדים בישראל נותנים תרופות. אם הוא יחיה רגוע יותר, אני עשיתי את שלי. מאלר מטופל אצל דוקטור סטפן בלואר, מגדיר את עצמו וטרינר פסיכיאטר. הוא הבחן כי לכלב יש הפרעת קשב. לפני שהוא התחיל את הטיפול, הוא היה חסר מנוחה. הסתובב בבית, הלוך ושוב, היה נובח גם באמצע הלילה, וזה הגיע גם למצב שהוא תקף אותי, מספר מרגלית. מאלר הגיע לטיפול אחרי שנשך אישה ושהה בהסגר, והמימון מגיע מהעמותה שממנה אומץ הכלב, SOS. אחרי הנשיכה החזרתי אותו עליהם. אמרתי להם שאין לי דרך להתמודד איתו. הם אמרו, נעשה הכל, רק אל תחזיר אותו. דוקטור בלואר למד את התחום בצרפת. עוסק בו כבר 20 שנה, ולפני כשנתיים פתח את המרפאה בתל אביב, במקביל לעבודתו כעמית מחקר במעבדה לטכנולוגיות לבעלי חיים באוניברסיטת חיפה. לפסיכיאטר של כלבים יש המידע וההשערות על מה שעובר לכלב במוח, וכשהמוח לא מתפקד מספיק טוב, לא משנה מה אתה עושה בתרפיה, זה לא יעבוד, מסביר בלואר את הצורך בתרופות. כך למשל התקפי חרדה ופחד. זה מנטרל את כל יכולת הלמידה. או מה שקשור למחשבה, שקיימת גם אצל כלבים וחתולים. כשאתה נמצא במצב של פחד, אתה תוקף, בורח או קופה במקום. אלה מנגנונים שנועדו לשמור על הכלב בזמן סכנה, אבל להרבה מאוד כלבים יש פחדים לא הגיוניים, מאנשים, מרעשים, והטיפול התרופתי מוריד את זה ומאפשר לכלב ללמוד. הוא מאזן אותם. הכוונה היא תמיד להפסיק עם התרופות, אבל יש כלבים שיש להם בעיה כרונית וכנראה יצטרכו אותן כל חייהם. גם בכל הנוגע לטיפול תרופתי נפשי בבני אדם, יש עדיין מי שמתנגדים באופן נחרץ או באופן קל, יש עדיין דעות קדומות על סימום, אבל בסופו של דבר, הרוב המכריע של המשתמשים מדווחים בדיוק על אותם דברים. הקלת הסבל, איזון, שיפור באיכות החיים. לכלבים אין דרך לתמלל את השינוי הזה, אלא הבעלים שמדווחים עליו. שוב ושוב הם חוזרים לכך שהטיפול המשולב הציל את הכלב והציל לי את החיים, לדבריהם. בסוף, לפעמים האהבה זה לא מספיק. היא צריכה קצת עזרים. דור הפרוזק, גרסת רקסי, כתבתו של ארי ליבסקר. מתוך מוסף כלכליסט, ספטמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר.